שלום לכולם, ברוכים השבים לפודקאסט שלנו.
וחג שמח.
חג שמח, חג חנוכה שמח לכולם.
היית עשיתי במקום היי, חג שמח.
זה היה יפה, התאמת את זה לחג.
בדיוק.
יפה מאוד, אז מה? מה קורה?
היה לך הרבה סיפורים, אמרת.
יש לי הרבה סיפורים, אתמול הגעתי חמה כבר, היה לי ספיץ' בראש. ואז אתה מחליט שלא מקליטים, אז חיזלשנו. אז אני אספר עכשיו. אז מה שרציתי לדבר עליו זה... רציתי לדבר על העובדה שאני מרגישה שהתוויות שאנחנו שמים על אנשים בילדות שלהם משפיעות עליהם למהלך כל החיים שלהם, ואני רואה את זה בכמה זוויות. יש לי שני סיפורים לספר, ואני גם אסביר איך אני מקבילה את זה בכללי לחיים, לא רק לזוגיות.
Okay.
ואני ממש חיה, אני חושבת אפילו... די בערך מאז שהתחלנו לעשות את הפודקאסט, כאילו אני הרבה יותר שמה לב שאין לי אחד בפה אחד בלב. כאילו, מה שאני מרגישה למישהו, ככה אני אתנהג אליו, או ככה אני אדבר אליו. אני לא יודעת, עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, אני כועסת עליך על משהו, אני לא אתנהג כאילו הכל בסדר. אני אמצא את הדרך להגיד לך...
קצת דבורה, בקיסור.
כן, כאילו אני אמצא את הדרך, אבל להגיד בצורה יפה, לא כאילו, אתה יודע, להתפרץ ולהתעצבן. אני אמצא את הדרך להגיד את הדברים. עכשיו, לא ספציפית עליך, אולי עליך אני באמת אתפוצץ, אבל נגיד על חברים או משפחה או זה, אני אשתדל כאילו להגיד את הדברים בצורה קצת אחרת, כי לא, בדיוק, לא להטריס. אז הסיפור הראשון הוא שיש לנו פרלמנט כזה, פרלמנט קפה בוקר, ואנחנו כזה אימהות קבועות, ולפעמים יש כאלה שמתחלפות, ו... לפני כמה ימים הגיעה מישהי שהיא אימא מתחלפת כזו. עכשיו, היא, הבן שלה, הוא ילד ממש חמוד, כאילו בעיניי, כן? הוא ילד ממש חמוד, אבל הוא קצת כזה אינטנסיבי, סבבה? יש לו לפעמים שהוא כזה קצת אינטנסיבי, הוא אוהב לקחת אוכל מילדים, הוא אוהב זה, לא משנה. בקיצור, ויש אימא אחת שהיא לא אוהבת אותו. ממש לא אוהבת אותו, כאילו אני יודעת שהיא לא אוהבת אותו, בכל הזדמנות שיש לה היא יורדת עליו, בכל הזדמנות שזה היא כאילו היא צוחקת עליו. בקיצור, ישבנו בקפה, ואז זאת שלא אוהבת את הילד, במקום לא להגיד כלום, כאילו את לא אוהבת את הילד, נכון? אין לך משהו טוב להגיד עליו. מה היא אומרת לאמא? איך אני מתה על הילד שלך? איזה ביטחון יש לו? איך הוא מתנהל בעולם? אין, אני מתה על זה. עכשיו אני יושבת שם, ואני יודעת שזה צביעות כאילו 200%. זה לא שאת, כאילו, הילד סבבה איתך, את לא אוהבת אותו. אחד משמעית את לא אוהבת אותו. אם אפשר להגיד אפילו לא סובלת אותו. כל פעם שאת רואה אותו, את מתעצבן. אז אם אין לך משהו טוב להגיד, אל תגידי בכלל. או, לא יודע, אף אחד לא שאל, אף אחד לא העלה את הנושא. כאילו, למה להגיד את זה? למה להתנהג בצביעות כזו ולהגיד משהו שאת לא מתכוונת אליו? עכשיו, זה הצבן אותי וזה חרה לי ממש. ובאותו רגע החלטתי שלא להגיב, וגם לא כשהאימא השנייה הלכה. אבל יום אחרי, כמובן שהסיפור חוזר על עצמו, והיא אומרת משהו לא יפה על אותו הילד. אז אמרתי לה, ממש אהבתי את ה... אני מתה עליו אתמול. אז היא כזה קצת נחנקה עם עצמה, לא היה לה מה להגיד. כאילו, קצת שמתי אותה במקומה, לא בקטע מגעיל. כאילו, לא אמרתי לה, שומעת, זה היה מה זה לא סבבה, מה שעשית אתמול. כאילו, כזה הכנסתי את זה ב...
עקצתי אותה.
עקצתי אותה בקטנה. אז זה דבר ראשון. כאילו, אם אין לך משהו טוב להגיד, אל תגיד. לא צריך להפוך עולמות. אם אין לך נושא שיחה, לא יודעת מה. תדבר על מזג האוויר. באמת.
גם צריך לשון הרע.
גם לשון הרע. גם זה, באמת זה צביעות. וגם למה לגרום להורה לחשוב משהו? לא יודעת. אני מנסה להסביר את זה בצורה הזו. אם מישהו לא היה אוהב את הילד שלי, אבל מסביב הייתי שומעת, יו, איך אני אוהבת את הילד שלך. אבל מאחורי הגב אני יודעת שמדברים עליו בצורה כזאת, או לא יודעת מה, או שיש משהו שאני אפילו לא יודעת עליו, איזה לא יפה זה. איזה צורה לא נעימה. או אפילו אתה רוצה להגיד לי שהילד שלי מתנהג בצורה מסוימת, ואולי זה יכול לעזור לי, אז תגיד. אבל אל תעשה את זה מכוער כזה. זה אחד. ואני, רגע, אני גם אקשר את זה לסיפור הבא, שבסוף זה ילך איתו כל החיים. זה ילך איתו כי עכשיו יש אמהות ששמות עליו תווית, שהוא ילד בצורה מסוימת, ואז כשהוא יגיע לבית ספר, אז מה, הילדים לא שומעים את זה? אז הם התחילו לדבר, והם התחילו זה, והם התחילו לשים אותו בצד, ואתה לא חבר שלנו ולא משחקים איתך, וככה הדברים האלה מתגלגלים מהאימהות. ואני חושבת שהיה גם פרק שדיברנו על זה.
כן.
שהעלינו את זה, של תוויות לילדים. אבל אני באמת מרגישה שצריך לשים על זה יותר דגש, אפילו לא בקטע של ילדים, בקטע של אם אין לי משהו טוב להגיד, סליחה שאני אומרת את זה 400 פעם, לא צריך להגיד. פשוט ככה.
מה הסיפור השני?
הסיפור השני הוא גם מתקשר לילדים. תגיד לי אחרי זה אם להכניס את זה או לא, אבל שוב, זה מתקשר לאותו נושא, ששוב, יש ילד אחר שגם לא אהוב בגן, ההורים לא אוהבים אותו, דווקא הילדים, אני לא חושבת שיש להם משהו עליו. כאילו, כן, יודעים שהוא ילד קצת היפר וקצת בעייתי, אבל אין, הילדים אין להם בעיה, הם משחקים איתו, כאילו הם אוהבים אותו. אבל ההורים ממש יש בעיה איתו, ובשבוע האחרון באו אליי הורים, בלי קשר אחד לשני, בלי לא היה זה, ובאו ואמרו לי כמה הם לא אוהבים את הילד, כמה הם לא סובלים אותו. ואני, זה מאוד קשה לי לשמוע דברים כאלה, במיוחד על ילדים, ובמיוחד ילדים כל כך קטנים, הם בני 4, זה מטורף בעיניי.
נכון.
ממש שברתי את הראש, כאילו תגובה ראשונה שלי הייתה, וואו, תקשיבו, אני לא מאמינה שאתם אומרים דבר כזה על ילד. אז ישר כולם כאילו נבלים ואומרים, אה, לא, 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 ברור, אין ילדים לא טובים, כאילו, זה גם, שוב, זה שם אותם קצת במקומם, בלי להגיד להם, בוא נה, איך אתה מדבר, מה זה ההתנהגות הזאת. אז קצת כזה, אנשים חוזרים אחורה ומבינים שזה לא סבבה להגיד דבר כזה על ילד, אבל גם ניסיתי לחשוב מה אפשר לעשות, כאילו, איך אפשר לעזור, לא יודעת, להורים, לעזור לו, כי גם אני לא רוצה לשים אותם במצב לא נעים. להורים, כאילו, לחשוב שיש איזה דיבור על הילד, שאתה יודע, שלא אוהבים אותו, כי זה לא נעים לדעת דברים כאלה על הילד שלך. וגם לא לבוא ממקום מטיף להורים, א', ידעו שזו אני, שדיברתי, כאילו, כי הכל בסוף התקבץ אליי. וגם, כאילו, אף אחד לא רוצה שיעטיפו לו. כולם פה אנשים בוגרים וכאילו עושים את ההחלטות שלהם. עכשיו, ובואו ויגידו לי מה אני יכולה להגיד ומה אני לא יכולה להגיד על ילדים. אז זה, לא משנה, טיפלתי בזה בצורה אחרת, אבל מה שבסוף הכל מתקשר לי ביחד, זה העובדה שאנחנו ממש צריכים לשים לב לדברים שיוצאים לנו מהפה. ושוב, זה לאו דווקא בעניין של ילדים וכזה, זה באמת, אני מרגישה שלמילים שלנו יש כל כך הרבה כוח, וזה לאו דווקא בדברים האלה, אבל יש להם כל כך הרבה כוח, גם איך שאתה מדבר על עצמך, אם זה בצורה לפעמים לא חיובית, או צוחק על עצמך, ומנסה להקטין דברים, זה בסוף דברים מתגשמים, כאילו, למילים יש המון המון כוח, ובמיוחד שאתה צריך לעבוד דוגמה לילדים, ואתה רוצה לחנך אותם בצורה מסוימת, ולגדל אותם בצורה מסוימת, שיהיו טובים יותר מאיתנו, ושלא ייפלו לכל הדברים האלה של חרמות ועניינים ותוויות. אז זה משהו שהיה לי ממש כזה חשוב להגיד, וחשוב אולי שישמעו עוד פעם, כי לפעמים אנשים לא שמים לב מאיך שהם מדברים, כי זה מצחיק, ויושבים כולם ביחד, וההורים וזה,
ואת רואה
זה
לא מצחיק. כמה, סבבה, את רואה בסופו של דבר, שאתה מקפיד על לשון הרע, כמה דברים יכולים להיחסך?
לגמרי.
נבינה?
לגמרי, חד משמעית.
סופו של דבר, אתה עושה לשון הרע, גם אתה עושה לבוגרים, ואז בסוף זה אין לך מה להגיד, אז זה מתגלגל לילדים, כי אתה חייב, נכון. כאילו, אתה נושא שיחה הזה.
נכון.
ואם אין לך את הלשון הרע, עכשיו, זה לא שבאמת אין לזה תחליף, כי אולי לוקח שנייה, שתיים, שלוש, לא יודע, לוקח איזה פרק זמן מסוים, שאתה עושה את הטרנספורמציה, כן. הזאת, מזה שפתאום השיחה נתקעת, ואתה מלכלך על מישהו,
כן.
למשהו אחר, mm-hmm. זה לוקח הרבה זמן. לעשות את השינוי הזה.
כן.
לוקחות הרבה רגעים
נוספים. כי הריחול הוא
כן, הוא קל, הוא זמין, כן. הוא זה תמיד מייצר עניין.
רציתי להגיד הצעור. גלובלי, כן.
כן, גלובלי.
כולם מתחברים אליו.
בדיוק, זה, נכון. קיצור, אבל אז זה מאוד קשה, כי זה גם כאילו קליק הזה מאוד מאוד
כן,
מיידי וקל
כן.
מול אנשים בכלל שאתה לא מדבר. כאילו, אתה יודע שהם לא אנשים מהבית, חברים מהבית, אבל בסוף אתה השיחה לא נשארת ריקה, כאילו אתה מוצא איך למלא את החלל הזה.
או שפשוט לדבר באמת בצורה חיובית. אין לך מה לדבר, לא יודעת, תשאלי שאלה. לא יודעת, כאילו, תחמיא על משהו. לא יודעת, תמצאו צורה אחרת שבה אפשר לפתח שיחה על לא יודעת מה. וואי, איזה יפות הנעליים שלך. וואי, איזה ראיתי לפני יומיים ש לא יודעת מה, לא יודעת מה. כל דבר שהוא לא קשור על לדבר על מישהו אחר, או באמת, כאילו, להקטין מישהו, לא יודעת מה. זהו, זה מה שרציתי להגיד. אתה יכול לחזור לפרשה.
לא, קודם כל זה מצוין שאת אומרת את זה, וזה משהו ששב לך הלב, וזה חשוב. וזה הדרך גם להתמודד עם הדבר הזה. לפעמים שדבר, אתה לא צריך להתעלם מזה. וזה הדרך שלנו לפרוק את הדברים האלה החוצה, ואני שמח שעשית את זה. ובוא ניכנס באמת לפרשה. אולי זו הפרשה שאני הכי אוהב. באמת, מכל הפרשות.
שמענו את זה לא פעם.
לא, אני אומר משמעותית, אבל זה פרשה שאפשר להסיק ממנה הרבה דברים, אבל זה פרשה שאני ממש ממש אוהב. פרשת מקץ.
אוקיי.
קודם כל, שוב, זה רצף של פרשות שהוא עלילתי, כאילו, העלילה זוכרת איפה נעצרנו? שיוסף היה בכלא?
כן.
יוסף היה בכלא, הוא פתר את החלומות של השני שרים שם.
נכון, הוא אמר לו, תוציא אותי כש...
זרוק עליי מילה.
זרוק עליי מילה, אבל אמר לו פעמיים, אז אלוהים לא הוציא אותו בגלל שהוא
לא,
אמר
לא,
לו פעמיים.
לא, זה כבר פרשנות, אבל אוקיי. כן. הוא אמר לו פעמיים, והוא שכח.
שכח,
בסדר?
כן.
שכח ו... ולא הוציא אותו. אבל שנייה, לפני שכנס, כאילו, תכף ניכנס ונצלול לעומק של הפרשה, אבל לפני זה אני רוצה כאילו... דבר שאני מדבר על החג שאנחנו בעיצומו כרגע, חנוכה, ולדבר על עוד משהו ש...
על החוטים?
מה?
על החוטים.
לא.
אוקיי.
לא,
משהו לא. שהוא בוער כרגע, נושא בוער.
לא, משהו שכאילו, אתמול היה נר ראשון, אוקיי? והיה פה המשפחה שלך, והיה ממש כיף, וגם סבתא שלך שלא רואי, אותה אני רואה, אבל כאילו, את יודעת, המרווחים הם די כן. רחוקים, וגם דוד שלך שלא ראיתי אותו מלא זמן. ובאמת כאילו היה כיף, התגעגעתי להם, ואני אוהב שהם פה, ואני אוהב להריח אותם. וזה פתאום המחיש לי כמה חגים, זה כזה איזשהו תחנות הגינה כזאת של, של משפחתיות, של אנרגיה, של שמחה, של שנייה פאוז, גם מעריצה והכל. וגם זה הזכיר לי שנגיד היום אנחנו, השבת שלנו, אני ממש אוהב אותה. כבר כאילו ממש התרגלנו ללוז, כן. ולדברים, אנחנו יודעים לנהל את זה נכון, ו... להוציא את הדברים החיוביים מהשבת. אבל יש גם עדיין דברים שהם קצת קשים. ומה שנגיד, משהו שמאוד מאוד קשה לי, זה שלפני זה היינו עושים כאילו את כל שבת עם המשפחה. את הארוחת שישי וכדומה. וגם שבתות היינו עושים בסבתא שלך לפעמים.
כן.
ועכשיו שאנחנו עושים שבת, ואנחנו עושים שבת עם המשפחה שלך, זה כאילו לישון שם. עכשיו זה כאילו כיף, אבל זה לא, לא, אמיתי זה כיף.
אינטנסיבי.
לא, זה לא מה שבת תגיד. זה כיף. אבל אתה לא יכול לעשות את זה כל שבת מן הסתם.
כן.
א', כל אחד אוהב את הפינה שלו, נכון. את הבית שלו, את הנוחות שלו.
נכון.
אני איתה בית כנסת, כאילו, אני מאוד אוהב כן. את זה. ואני לא יכול לעשות את זה כל שבת.
כן.
ומאוד חסר לי דווקא. אנחנו עושים שבתות פה בבית, אבל כאילו, המשפחה יותר מוכבת.
כן.
מאוד חסר לי, וגם סבתא שלך שומרת שבת, אז כאילו...
נכון. זה תוקע את כולנו, כאילו, משני הצדדים.
כן, אז כאילו, לא השאירו אותה לבד מן הסתם.
כן.
ואז כאילו גם לא, כאילו זה תוקע את זה שלבוא אלינו, ואנחנו לא יכולים לצאת, אז כאילו זה תוקע את הדבר הזה. וזהו, ורציתי להציף שנגיד כל הזמן אנחנו מדברים שכמה כיף וכמה טוב וכמה, כמה כאילו שבת עשתה לנו טוב, אבל יש דברים שהם כאילו קצת יותר קשים.
נכון.
אני בטוח שנצליח לפצח את זה. נגיד כי אם המשפחה שלך היו גרים פה בתל אביב, אתה הולך ארוחת שישי, חוזר הביתה, זה מושלם.
נכון.
אבל...
או אם אנחנו היינו גרים בנתניה.
זה לא ריאלי, לא ריאלי.
לא ריאלי.
אבל כאילו, אז יש גם דברים שלך שהם חסרים. עכשיו ניסיתי לחשוב הרבה פעמים איך אני מצליח כאילו בסיטואציה הקיימת להתגבר על זה, כי כל בעיה שלה את הפתרון שלה. עוד לא, עוד לא הגעתי כאילו לפתרון.
אבל היינו יכולים להגיד שפעם בחודש נגיד אנחנו הולכים לישון אצל אמא שלי, או אצל סבתא שלי. היינו יכולים.
אבל עדיין זה לא...
אתה פשוט לא אוהב לישון מחוץ לבית, ואתה מאוד אוהב כאילו את הבית כנסת ואת הרוטינה שלך. וזה בסדר, ואני לא אומרת שזה משהו רע.
אבל נניח סבבה, היינו עושים את זה פעם בחודש. זה עדיין לא היה מספיק. כי מה הכיף, ומה כאילו זה, שכאילו, שזה כל שבוע, כל שבוע, הדינמיקה הרבה יותר כיפית והרבה יותר משוחררת.
ברור.
שזה קורה לעתים יותר רחוקות, אז אתה כאילו לא יותר פורמלי, אבל אתה כאילו, איך אני אגיד את זה? כאילו אתה יותר, האווירה כאילו יותר מכבדת כזה, אתה לא עושה את השטויות כבר, כאילו, אתה מבינה מה אני אנסה להגיד?
כי כאילו אתה אומר, וואי, ממש מערכים אותי עד שאני בא, אז זה משנה, אם זה יהיה פעם בחודש, זה לא יהיה פורמלי כזה.
זה לא, זה לא, זה...
זה לא יהיה מרגיש כל כך.
לא, זה לא שאנחנו עכשיו הולכים להתארח אצל אמא שלך, יש לנו פורמליות, אבל כאילו...
לא, אבל כאילו יש התרגשות, כי באמת, כן. עד שאנחנו באים, אז כאילו כולם רוצים שהכל יהיה מסודר וזה, ושכזה, שנהנה, והילדים נכון. והכל. אבל אם היו יודעים שפעם בחודש אנחנו באים...
לא, אבל גם פעם בחודש זה הרבה.
להשתקע.
קיצור, אולי צריך להעביר את המשפחה שלך לפה לתל אביב. זהו, עכשיו, בהקשר של חנוכה, אני ממשיך שנייה בהקשר של חנוכה, ואני מחבר את זה גם לפרשה שלנו השבוע. ותכף, נגולל את הלילותיה. החנוכה בסופו של יום, זה משהו שקרה לפני 2600 שנה, אוקיי? היה פה שתי קצוות של יוונים שאחזו בארץ, אוקיי? קבוצה אחת ניצחה, קבוצה שעמדה, שהאנטיוכוס עמד בראשה, ואז הם שלטו בארץ, אוקיי? עכשיו, מה שהיה שונה מהשליטה שלהם, זה שזה לא כמו פורים שרצו להשמיד אותנו, או מצרים, כאילו, יודעת, שרצו להשמיד את העם היהודי. כאן, לא הייתה להם בעיה עם התורה שלנו.
אוקיי.
אוקיי? אבל הם מבחינתם, זה הייתה תורה שאדם כתב אותה. הם היו אנשים מאוד, משם התחילה פילוסופיה, מתרבות יוון. הם היו מאוד בוהמים, כאילו הצגות, תיאטראות וכדומה. מאוד אהבו להרחיב אופקים ולשמוע תיאוריות ודברים כאלה, אבל מבחינתם זה כאילו תורה של בני אדם, שכתב אותה בן אדם. זה לא משהו, לא ימינו שזה משהו שקרה מהשם. מבחינתם הכל צריך להיות הסבר רציונל מדעי. ואמרו, יש לכם את התורה שלכם, יופי, אחלה, תלמדו בזה, אבל אל תביאו לי את הדברים שהם לא קשורים, שהם כאילו, יש יום שאתם צריכים להפסיק לעבוד בו, כי אמרו לכם מלמעלה, שאתם צריכים לעשות ברית מילה.
כן.
הדברים שהכי הפריעו להם זה ברית מילה, השבת, והראשי חודשים שלנו.
אוקיי.
החלוקה שלנו של זמנים. כאילו, כאז בידלנו את עצמנו מעולם. ומה שהם רצו, הם רצו להשליט פה אחידות מסוימת. כן. אוקיי? ומה שנקרא התייבנות. ואמרו לילדים, סבא, אתם רוצים ללמוד תורה, אבל אי אפשר ללמוד תורה כל היום. כאילו, צריכים ללכת לשטוף את הראש, ללכת להצגה, ללכת לעשות ספורט, כי הם היו ממש בעד ספורט, להתאמן, לדאוג לבריאות שלך פיזית, אתה צריך להרחיב אופקים, ללמוד, זה, אתה אי אפשר כל היום רק להיות בדבר הזה. וזה מה שהם ניסו לעשות ליהודים, והם גם מרביתם כאילו הצליחו לעשות את זה באותה תקופה. לא היה להם בעיה עם היהדות שלנו, היה להם בעיה עם התורה שלנו.
אוקיי.
אוקיי? ובגלל זה הייתה המלחמה כאילו על
על המהות.
על המהות, בדיוק. ועל הקטע הזה שהם לא מאמינים שיש מישהו שמלמעלה נותן את הדברים האלה. אוקיי? וזה ממש 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 מתקשר. כי התרבות שלהם הייתה מאמינה במה שהם רואים. במה שאפשר לתת לו הסבר לוגי, רציונלי, אנושי. מה שהם לא ראו, מה שכאילו היה להם מיסטי ודברים כאלה, הם לא האמינו בזה. וזה היה המלחמה שלהם נגדנו. ואז מתתיהו, החשמונאי, נלחם בהם, התחיל את המרד, וניצחו, עזבו את ירושלים, החזירו את בית המקדש, ואז נוצר גם נס פך השמן. שהיה אמור להספיק ליום, והספיק לשמונה ימים. ולמה הפרשה הזאת ממש ממש מתקשרת אלינו? למה אני גם אחי, כל הזמן אמרתי, אחי, אם יהיה לי עוד בן, בעזרת השם, אני רוצה לקרוא לו יוסף. ואני ממש כאילו, זה הדמות התנכית שאני הכי אוהב יוסף. בגלל מה שקורה בפרשה הזאת, בסדר? וגם מה שקרה בפרשה הקודמת. גם בפרשה הקודמת, אם את זוכרת, שאם יש את פוטיפר, הוא אומר, אני לא יכול לעשות את הרעה הזאת בעיני אדוני, הוא לא יכול לכתור לזה. גם שהשרים של פרו, ביקשו ממנו לפתור את החלום, הוא אמר להם, מה הבעיה? בואו לאלוהים הפתרון. אני בואו נפתור לכם. וגם בפרשה הזאת שמתחילה, אחרי שנתיים מהנקודה שעצרנו בפרשה הקודמת.
אוקיי. עוד שנתיים הוא היה בכלא?
כן. הפרשה מתחילה, והיא מקץ שנתיים ימים ופרו חולם, והנה עומד על היאור. אוקיי? אחרי שנתיים מהנקודה שהשר ההוא השתחרר, שר המשקים השתחרר, שנתיים מהנקודה הזו, פרו חולם חלום. שתי חלומות יותר נכון. בחלום הראשון, פרו חולם, שעולות מהיור שבע פרות, יפות, בריאות, טובות. אחרי זה אחריהם עולות עוד שבע פרות, אבל רעות מראה.
אוקיי?
רזות כאלה, שדופות, לא נראות טוב בכלל. והפרות הרעות אוכלות הפרות הטובות.
אוקיי.
אחרי זה הוא חולם מתוך עוד חלום, ששבע שיבולים, יפות, טובות, מלאות, נראות טוב, צומחות, ואחריהם שבע שיבולים שלא טובות.
אוקיי.
Okay. עכשיו הוא מבין שיש משמעות לחלום הזה, כי הוא חלם סוג של אותו חלום, פשוט בוורסיות שונות.
כן.
הוא מכנס את כל החרטומי מצרים, שזה היה הגדולה שלהם, כאילו לפתור חלומות, כל הקטע המיסטי כביכול וזה, אף אחד לא מצליח לפתור לו את זה.
אוקיי.
ואז השר הוא נזכר, הוא אומר, תקשיב, לפני שנתיים בכלא שהייתי, סיפרתי לאחד שם בכלא את הסיפור, שאת החלום שחלמתי, ועוד השני, את החלום שהוא חלם, פתר לנו את זה אחד לאחד. פרו אומר, תביאו לי את הבן אדם הזה. מוציאים את פרו, את יוסף מהכלא, מגלחים אותו, מלבישים אותו, את יודעת, מסדרים אותו.
שיהיה ייצוגי.
כן. מגיע לפרו, פרו בא ואומר לו, והיום פרו על יוסף, חלום חלמתי, ופותר אין אותו, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. שמעתי, אתה יודע, לפתור את החלומות. בוא פתור לי את החלום. מספר לו את שתי החלומות. יוסף אומר לו, שמע, תספר לו בדיוק כאילו את הסיפור שסיפרתי לך עם הפרות ועם השיבולים. סוף הסיפור, ויאמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד הוא, ואת אשר האלוהים עשה, אגיד לפרעה. זאת אומרת, הוא בא ועכשיו תחשבי, יש לך הזדמנות, יש לך צ'אנס כאילו לצאת מהכלא.
כן.
אתה שליט הכי גדול של העולם, צריך את העזרה שלך. אתה במקום להגיד לו, בטח, אני אעזור לך, אני אפתור לך את זה, כאילו להראות, להגדיל את עצמך כן. ולזה, אתה אומר לו, אני אגיד לך מה אלוהים רצה להגיד לך בחלום, זה לא אני, כן. זה לא אני, זה לא יוסף, זה בעצם כן. מה אלוהים רצה להגיד לך פה. ובעצם מה שיוסף ממציא, זה את הברוך השם, ובעזרת השם, בסדר? אם לפני זה אבות, היה להם אמונה בשם, בסדר? כאילו, הם עברו ניסיונות והכל, היה להם אמונה והם הלכו בעיוור, אבל יוסף הוא פשוט מוציא את ה... מייסד את הברוך השם, את okay. היה בסדר, בעזרת mm-hmm. השם, את העשיית הדשמיה.
כן, יפה.
יוסף כל הזמן, כל פעולה שלו, וגם אז, אם אני זוכרת בפוטיפר, הוא אומר שפוטיפר, שהוא היה אצלו עבד ונהיה את הבית, היה את הברכה, הוא ראה את אלוהים, כאילו יש את הברכה, כשיוסף מגיע יש את הברכה. כי יוסף אומר, זה לא אני, mm-hmm. זה לא אני, כאילו הכל משמיים. אני עושה, אני בסדר, אני עושה את ההשתדלות שלי, אני לא תומן את ראשי בחול. כן. אני עושה, אני הולך קדימה, והיה לנו פרק הזה שכאילו, תלך, תעשה, ותקבל את הברכה.
כן.
אז זה מה שיוסף עושה, וכאילו מאמין בזה ב-100%, והוא גם דואג להפיץ את זה לכל מקום שזה לא הוא, mm-hmm. שזה השם יתברך. עכשיו, הוא אומר לפרעה, תקשיב מה החלומות האלה אומרים. קודם כל, החלומות האלה באו, כי זה ממש הולך לקרות בקרוב.
אוקיי.
אוקיי? בגלל זה הדחיפות, שחלמת שתי חלומות כאלה. מה שזה אומר, שעכשיו הולכות להיות במצרים 7 שנים של שפע, mm-hmm. שפע גדול, הרבה אוכל, הרבה מים, כאילו שפע טוב, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אבל אחרי זה הולך להיות 7 שנים של בצורת. Mm-hmm. שאתה אפילו לא תזכור את השבע שנים, אף אחד לא יזכור mm-hmm. את השבע שנים הטובות מרוב שהבצורת תהיה קשה.
אז תתחיל להכין את עצמך לבצורת?
אז זה הפתרון של החלום, זה, okay. זה מה שהולך לקרות בחלום, זה הפירוש. עכשיו הוא לא עוצר פה, בדיוק כאילו נגעת בנקודה, שזה לא ברור מאליו דווקא, הוא לא עוצר פה יוסף, הוא בא ואומר, אני אתן לך גם את הפתרון, אבל אל תדאג פרעה, מה שאתה צריך לעשות זה עכשיו ב7 שנים הטובות האלה, תמנה מישהו שיקח את ה... ינהל את התבואה, ינהל את כל הדבר הזה, את כל המערך הזה, ותאגור בצד בשביל ה7 שנים הלא טובות. זאת אומרת, עד עכשיו כל מי שנתן את הבעיה, אף אחד לא נותן לך גם את הפתרון, בסדר? וזה כאילו כלל מאוד גדול לניהול שאפשר ללמוד מיוסף, ש... אל תגיש למישהו את הבעיה, בסדר? את הבעיות הוא כבר יודע.
כן.
תגיש את הפתרון, בסדר? זה כאילו כלל כזה לחיים שגם למדתי אותו, שאני זוכר שכאילו הייתי...
אבל אם אין לך את הפתרון?
אז אתה תציף את הבעיה, מה אתה מציף לי דברים שאני כבר יודע?
אם אתה לא יודע?
בסדר, זה לא הכוונה. הכוונה שכאילו, שאתה מייעץ לבן אדם מסוים, אוקיי? אז שוב, זה לא עכשיו שאתה מייעץ לחבר. בסדר? שעכשיו אתה, נגיד, יש מעלייך בוס, ועכשיו יש בעיה בחברה, בסדר? ואת רוצה להציף לו את הבעיה, והוא לא מכיר את הבעיה. אז כבר תבוא אליו גם עם פתרון שאת חושבת. זה לא, הוא לא צריך שתעשי לו in your face. כאילו, אם יש לך בעיה, את מציפה בעיה, תציפי גם את הפתרון שאת חושבת לבעיה הזאת.
אבל אם הייתי יודעת מה הפתרון, הייתי המנכ״ל.
לא, אם היית חושבת, אז היית מוצאת פתרון, כי אין דבר שהוא לא פתיר.
אוקיי.
וגם אם לא, אז תגידי, אני חושב שצריך לעשות שיבה, ולעשות ציור מוחות, ולראות איך אנחנו פותרים את זה. מה דעתך שמחר בבוקר אני אקבע לנו ישיבה, וזה גם סוג של פתרון, okay. בסדר? איך להגיע לפתרון.
סבבה.
זה קטע, אבל... זה, אז פרעה כל כך מתלהב מיוסף,
כן.
שהוא גם מפרש לו את זה, וגם מביא לו את,
פתרון,
את
כן.
הפתרון. והייתה בדבר בעיני פרעה, ובעיני כל עבדיו, והיה אומר פרעה על עבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו, הוא רואה שוב, הוא מביא את אלוהים פה, כאילו, מבינה כאילו מה אני מנסה לומר פה?
זה לא הוא, זה לא יוסף, זה אלוהים.
לא, הוא אומר, זה איש שרוח אלוהים נגע בו,
כן, הבנתי.
אלוהים מדבר מפיו. מה פרעה עושה? על המקום, אומר לו, אתה תנהל את זה. אתה תנהל עכשיו את כל הדבר הזה. אתה הופך להיות עכשיו המשנה למלך מצרים. עכשיו, זה כמו שנגיד, לא יודע מה, וזה אפילו לא דוגמה שהיא מתקרבת לזה. כמו שעכשיו יהיה איזה בעיה, אתה יציל לדונלד טראמפ, ודונלד טראמפ יבוא ויגיד לך, את ה-VP שלי. כאילו, זה אפילו אין לו איזה שיניים. את אני, מה שאת אומרת זה סבבה. אני כאילו, הוא מוציא את הטבעת שלו, את החותם, המלך אומר לו, כך, אין מעליך, רק אני מעליך. מה, על פיך אישק דבר, מה שתגיד יהיה זה.
על זה שהוא פירש לו חלום.
והביא לו את הפתרון.
וואו.
ולא, כי הוא הרגיש, הוא הרגיש שרוח אלוהים
עליו. בסדר, הבנתי.
וברור שגם היה פה כנראה אצבע מכוונת מלמעלה, כן? אבל הוא לוקח אותו גם לסיבוב עם המרכבות, ושכל העם יכיר שמשנה לו את השם לשם מצרי.
או.
צפנת, כן.
וואו, וואו.
וזהו, פרעה נהיה המשנה למלך מצרים.
אוקיי.
מה שאנחנו יכולים לראות כאן, שבעצם מהכלא הוא הופך להיות כמו נשיא ארצות הברית. כן. זה כאילו הבן אדם הכי חזק ביבשת בעולם באותו נקודת זמן. והמציאות היא ממש כמו החלום שלו, 7 שנים ממש ממש טובות. הוא גר, מסדר, עושה מחסנים, מנהל את כל הדבר הזה. אחרי זה 7 שנים ממש רעות.
אוקיי.
כל המסביב כאן מגיע למצרים, מבקש ממצרים לקנות ממנה אוכל, והוא מוכר. ופרעה אומר, כולם לכו ליוסף, תדברו עם יוסף. ובאים עמי ומשלמים הרבה מאוד כסף, וקונים את האוכל הזה, והוא נותן גם... והם קונים, משלמים לו בשטחים, ומשלמים לו בכל מיני דברים, וכאילו, הוא מצדיק את הגדולה שלו, את הפוזיציה שלו. גם בארץ כנען, הארץ השכנה, ארץ ישראל, מה שנקרא, יש רב מאוד גדול.
כן, האחים של יוסף לא יודעים מה לעשות.
יעקב שולח אותם למצרים, שמעתי שבמצרים יש זה, צייד אותם בכלף, תביאו לנו אוכל. הם מגיעים, יוסף מזהה אותם.
אוקיי.
ואז הוא מתחיל להתנקר להם. הוא אומר להם, את החבר'ה, אתם מרגלים.
או.
כן. והם אומרים לו, לא, אנחנו לא מרגלים. אמרו להם, באתם, כל אחד נכנס מכניסה אחרת. אמרו לו, כן, כי חיפשנו משהו, לא משנה, תתתי. אנחנו לא מרגלים, אנחנו לא מרגלים. אנחנו כולנו אחים, אנחנו בנים לאותו אבא, יש לנו עוד אח בבית, ואח אחד שעבד.
כאילו על יוסף הם אומרים?
כן.
אוקיי.
אז הוא אומר, כן, אתם כולכם אחים, אני ממש מקצר את זה. אתם כולכם אחים, תביאו לי את ה... שילך, שכולכם נשארים פה, אח אחד שילך, יחזור, יביא את האח הזה, שתוכיחו לי. זה ההוכחה שאתם לא מרגלים, שאתם באמת אחים. תעמתו לי את הסיפור שלכם. הם לא מוכנים, שם אותם בכלא, אחרי 3 ימים הוא נותן להם הצעת פשרה, אומר להם, אין בעיה שאחד מכם יישאר, ולכו תביאו את האח הזה. קחו בינתיים את האוכל שלכם, מה שאתם צריכים, ותביאו את האח. מעמיס להם אוכל, הוא גם מחזיר את הכסף, הוא אומר למשרתים שלו, תחפו בתוך עסקים גם את הכסף שלהם חזרה, לכו תביאו את האח, אוקיי? ומשאיר את שמעון שם.
אוקיי.
הם הולכים, מספרים ליעקב את כל מה שקרה, יעקב לא מוכן. מכתחילה הוא השאיר את בנימין שם, הוא פחד שיקרה משהו, ובגלל זה גם הוא לא נתן ללכת לזה. הוא אומר, לא, אין מצב, אני עכשיו, הבאתי את יוסף, עכשיו כאילו אני הבאתי גם את שמעון, מה עכשיו כאילו זה? אני לא נותן בנימין, אני לא מוכן לאבד גם אותו, ולא מוכן. נגמר האוכל שנתנו להם, יעקב כאילו אין להם ברירה. יעקב כאילו אומר, אני לא יודע מה נעשה, מה זה. הוא אומר להם, תחזרו. הוא אומר, אנחנו לא חוזרים בלי בנימין. הוא אמר לנו שכאילו אם נחזור, אין מצב לחזור בלי בנימין. בקיצור, משכנעים אותו לתת עם בנימין. יהודה בא ואומר, אני ערב עליו אישית. כאילו, אני ערב, אני לוקח אחריות, אני לא אתן לו ששערה מראשו טיפול, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת מתרגש כאילו מאוד שהוא רואה את האח שלו, בוכה, לא נותן כאילו שיראו אותו, אומר להם, תביאו אותם אליי הביתה לארוחה.
אוקיי.
Okay. הם מתחילים לפחד, חושבים כבר מה יקרה, או, המשרתים אומרים, הכל טוב, כאילו, הכל טוב.
כן.
הם מגיעים, הוא עושה להם איזה משחק. עכשיו, כל אותו זמן הוא מזהה אותם.
והם אין להם מושג.
אין להם מושג. עכשיו, הוא מושיב אותם, והוא עושה כאילו משחק, כאילו יש לו גביע כזה של קסם, הוא אומר להם, הוא מסדר אותם לפי הגיל, לפי הזה, הוא מנחש את השמות, זה, טה-טה-טה. הם בהלם, כאילו, על, לא מבינים מה קורה וזה, ואיך הם גם התגלגלו לשבת עם,
כן.
עם שליט, משנה לשליט מצרים, כאילו. והוא מדבר מצרית, נראה כמו מצרי, הבגדים שלו, הלוק שלו, התכשיטים שלו, הכל זה, טה-טה-טה. אבל עדיין, איך לא מזהים אותו? בסדר.
הוא היה בן 17. כן, אמרו שהוא כזה יפה, וזה.
הוא בן 30, זה קרה שהוא בן 30. הוא נהיה משנה למלך בן 30, אז נגיד כמה שנים אחרי זה, לא יודע, שנות 30 לחייו זה. איך, בסדר, עבר כמה שנים, אבל כאילו, מה, אתם לא מזהים, לא זה, טה-טה-טה. עכשיו, הפירוש הפשוט, הקהל, אומרים שהוא עזב, הוא היה בן 17, לא היה לו זקן, לא כלום, פתאום יש לו זקן, אז אתה יודע, זה משתנה. אבל בסדר, גם הזבולון ויששכר, כאילו שהם בני אותו גיל פחות או יותר, הם עדיין, איך אותם אתה מזהה? והכל, מה, אתה לא מזהה את הכל? אז אומרים שנגיד התירוץ לכל שהוא דיבר מצרית, אז אתה, כשאתה מדבר איתך שפה אחרת, קשה לזהות את הכל ואת הדברים האלה. אבל בגדול, הפירוש הוא שזה לא נתפס בכלל, אתה לא...
כן, הם לא...
מכרנו אותך להיות עבד, כאילו, אתה תהיה, זה לא משהו שאתה יכול לחבר, זה לא חיבור שהמוח שלך בכלל נותן לך, נותן לך לעשות.
כן, זה הרחוק מדי מהמציאות.
וזה הקטע של הפרשה הזאת, שאתה יכול להיות בתחתית של התחתית של התחתית של התחתית, ואתה יכול להרים, ואפשר להרים אותך ולהוריד אותך ולהרים אותך ולהוריד אותך, ונכון שיש לנו את הבחירה החופשית, אבל בסופו של דבר יש כזה משהו מכוון מלמעלה.
כן.
וזה מה שאני לקחתי איתי עם הפרשה הזאת, שאני אעשה רגע להגדיר את זה בצורה טובה יותר, את זה שאתה צריך לעשות, אתה צריך להשתדל, אתה צריך לשאוף, אבל לכל אחד יש את הדרך שלו, בסוף הוא יגיע, בסוף הוא יגיע לנקודה הזאת. בברית של אברהם ואלוקים, אלוקים כבר אמר לו, בעם הזה שלך עוד יהיה משועבד. זאת אומרת, זה היה קורה ככה או ככה שהיינו נכנסים לגלות.
כן.
ולשיעבוד ולכל ה... זה היה צריך לקרות, אבל היה לזה המון דרכים שזה יקרה. Mm-hmm. בסדר? אז גם אז שיוסף אמר לו, תזרוק עליי מילה.
כן.
הוא היה צריך להתגלגל לזה, אבל mm-hmm. זה לקח עוד שנתיים שהדבר כן. הזה יקרה, הגלגול הזה. אז זה מה שלקחתי איתי להפרשה הזאת, ש...
הכל בזמנו.
הכל בזמנו. אין לך... כמה שאתה חושב שהבחירות שלך הן בידיים שלך והן בשליטה שלך, וכמה שאתה חושב שאתה צריך, כאילו, זה מה שאני צריך לעשות, וזה מה שחייב לקרות, אז יש דברים שהם לא בידיים שלנו. ולא צריך לוותר שמשהו לא הולך, ואגיד, אם זה, זה משפט שאני הכי לא אוהב, שיש, אם זה שלי, זה שלי, ואם לא, זה לא, אז...
וואי, אני הכי חיה לפיו.
אז...
מה ששלי, שלי, מה שצריך להגיע אליי.
אז לא, זה בסדר, זה בסדר, אני, זה בסדר גמור, אבל זה לא אומר שאתה צריך לוותר. אתה מבינה זה מה אני מנסה להגיד פה? אבל גם מצד שני, זה לא אומר שאתה צריך להילחם פה וללכת עד הסוף ובדברים שלך, כי זה יגיע.
כן, כי אם זה שלך זה יגיע, אבל צריך... שוב, אנחנו עוד פעם חוזרים לעניין הזה של לעשות השתדלות. של מה זה אומר לעשות השתדלות, כאילו איפה עובר הקו, איפה השתדלתי ואיפה עשיתי יותר מדי. או הנה, עם יוסף. איפה זה השתדלתי, אמרתי לך, תזכור אותי, אבל כשאמרתי לך עוד פעם, זה כבר היה too much. כאילו, הקו הוא מאוד מאוד דק, וזה עניין שצריך ללמוד אותו.
אבל מה, איפה הקו עובר, לדעתי, זה שזה איפה שהאמונה שלך נגמרת. זאת אומרת, אם היית אומר, תזכור אותי, והיית אומר, בורא על אמיתי, אמרתי לו, תזכור, תזכור אותי, יש לי ברכה, כל מה שאני אומר קורה. וזהו, עכשיו זה יצא. ואם היית מספיק מאמין בזה, אז לא היית צריך לחזור על זה עוד הפעם, אבל תזכור, אבל תזכור. ואז, כי בעצם התזכור השני, זה כבר הבאת את האמונה באיזשהו מקום.
כן.
אז יכול להיות שהשתדלות צריכה להיות מאוד מאוד אינטנסיבית ומאוד חזקה. יכול להיות שצריכה להיות נגיעה כלילה. השאלה, כמה אתה מאמין שההשתדלות שלך תגרום לזה לקרות?
כן.
אם אתה אומר, אם בן אדם עכשיו מאמין שפרנסה נקבעת מראש השנה עד לא ראש השנה, והוא יודע, הוא מאמין בלב שלם במיליון אחוז, שהוא יכול לשבת בבית והכסף יגיע אליו, והוא מאמין בזה במאה אחוז, הוא לא מפחד, הוא לא, שום דבר לא מערר אותו, הוא מקבל חשבונות, הוא לא מתרגש מזה, הוא לא צריך לעבוד. רובנו לא יכולים להיכנס למיינסט הזה. לא, רובנו לא יכולים, אתה יודע, לחיות בלה-לה-לנד.
כן.
כאילו, ולהתעלם מזה וזה, אך לא יכולים.
אני יכולה. זה לא מגיע, אבל אני יכולה לחיות ככה בהתעלמות מוחלטת.
אז תעשי את זה, זה לא להתעלמות מוחלט, זה לא מספיק שהתעלמות מוחלט.
לא, זה אמונה, שיהיה בסדר, אני אסתדר. זה לא יביא לי.
א' כל, את באמת יכולה לחיות את זה, ואת חיה את זה, חיה בהרבה דברים ככה, ובאמת זה גם מביא לך, כאילו, זה קורה לך הדברים האלה, זה מגיע עד אלייך.
כן.
כן. עד שנתיים לא עובדת, והחשבון שלך מאוזן, ואת מגייצת חופשי, והכל מסתדר לך. הכל מסתדר לך. כי את באמת מאמינה.
נכון.
אז את מבינה? אז זה הגבול של השתדלות. זה הגבול של השתדלות. לא, אבל כאילו, יוסף מבחינתי זה השראה. כאילו, הרמת אמונה שלו, זה שהוא, הוא כל דבר יודע שהוא יעשה את ההשתדלות, אבל הוא צריך את הברכה מלמעלה. איך, מי, זה הסיפור של האנדרדוג המושלם.
כן.
כאילו, התחיל, עבר את כל התלאות שעבר, והחלום שלו מתגשם, שכאילו אחים שלו משתחווים בפניו.
כן.
אחים שלו מגיעים ומשתחווים בפניו.
רגע, אז מה היה בסוף?
הוא הביא את בנימין, הם ישבו לארוחה, הוא ממש, הוא בכה, יצא עוד הפעם, וזה התרגש מאוד לראות את האח שלו.
אז הוא אמר להם, אני יוסף?
לא, הוא שולח אותם, הוא שואל אותם אם אבא שלהם עוד חי, אמרו לו שאבא שלהם עוד חי, שולח אותם עם מלא 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 אוכל, כולם מבסוטים.
אוקיי.
אבל הוא עושה את הרגיל. עושה עוד הרגיל, כי לראות אם הם השתנו באופי שלהם. הוא מבקש מהמשרתים לדחוף את הגביע הבדולח הזה, את הגביע הקסם הזה שהוא כאילו כביכול עושה להם את ההצגה בהתחלה, בתיק של בנימין. הם כבר יוצאים ממצרים, כולם מבסוטים, השיגו מה שזה, אכלו טוב, הכל טוב, ואז הוא שולח אנשים לרדוף אחריהם, הם מגיעים, עוצרים אותו, והם גנבתם איתנו משהו, אז אמרו להם, איך נגנוב? כאילו באנו עם הכסף שאז החזרתם לנו, רצינו להביא לכם, למה שנגנוב, למה שזה, כאילו, מה קשור לגנוב? אם מישהו גנב, אז כאילו, איך אומרים את זה? הם מתחייבים שזה שימצא הגביע בחפצים שלו, יומת. כן, בוא, כי הם יודעים שהם לא גנבו.
כן.
בוא תבדוק, בוא זה, תתתתה. מתגלה אצל בנימין. הם כאילו נכנסים לאבל, הם מבינים שכאילו כל זה קרה להם בגלל מה שקרה, מה שהם עשו ליוסף, כאילו, זהו, זה כאילו, זה טרגדיה משפחתית, כאילו, בגלל מה שעשינו.
כן.
מגיעים, מביאים אותם ליוסף, מתחננים, אומרים, אנחנו נהיה כולנו עבדים שלך, אנחנו נעשה מה שאתה רוצה, תתתתה. יוסף לא מסכים, אומר להם, הפושע, בנימין, כאילו, פושע במחאות, כמובן, צריך לשלם את המחיר, בנימין יישאר במצרים וכל יתר האחים יעזבו את המקום ותשאירו לביתכם.
וואי, וואי, וואי.
וכאן זה נגמר.
אימאל, איזה דרמה.
הפרק הזה, כן, זה דרמה, זה דרמה. זהו, אז...
תן לי ספוילר, יהיה בסדר בסוף?
יהיה בסדר בסוף.
אוקיי. שלא יהרוג את אח שלו פתאום.
יהיה בסדר, יהיה בסדר. אז זה הפרשה, ואני... אין לי איזה מסר לזוגיות או משהו כזה כן. כאן מה הפרשה הזו. פשוט כאילו, זה בעצם שמאוד מעורר בי השראה. זה דמות תנכית שמאוד מעוררת בי השראה.
למה? יש פה איזה מסר של כאילו...
לא, יש הרבה
שוב,
מסרים.
שוב, אנחנו חוזרים אליו הרבה פעמים, אבל תתחיל ויהיה בסדר.
נכון.
תעשה ויהיה בסדר.
ותזכור אבל, תזכור שכאילו יש מה לך... יש לך את העזרה מלמעלה.
כן.
מלמעלה, כאילו, את ההשגחה מלמעלה.
כן.
יש לי עוד נקודה אחת קטנה שאני רוצה שנדבר עליה, שקשורה לחנוכה. והיא גם מתקשרת לתעשה יהיה בסדר. יש מחלוקת, כאילו, קודם כל חנוכה זה חג דרבנן.
אוקיי.
אוקיי? זה אומר שחכמים תקנו אותו, שרבותינו החז"ל תקנו את החג הזה.
אוקיי.
אוקיי? זה לא חג שכאילו מצווינו מהתורה, כמו פסח, ראש השנה, כיפור וכו'. אז זה נקרא דרבנן. דאורייתא זה מהתורה, דרבנן זה מחז"ל, מחכמנו. ויש בסופו של דבר מספיק שתדליק כנר אחד במשך כל השמונה ימים וכאילו יצאת ידי חובה.
אוקיי.
אוקיי? עושים את זה מה שעושים, כי עושים הידור. כן. מהדרת את המצווה.
כן.
אוקיי? בית שמאי, יש בית הלל ובית שמאי. שמעת את ה...
כן.
יש שתי תפיסות. בית שמאי אומרים, צריך, עכשיו זה אין עוד מצווה כזאת שאתה משלים אותה אחרי שמונה ימים, זאת אומרת שצריך להתחיל, 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 ואחרי שמונה ימים אתה משלים אותה. אין מצווה כזאת.
כן.
אז בית שמאי אומרים, צריך להדליק ביום הראשון את כל השמונה נרות, כל השמונה נרות, וכל יום נר פחות, נר פחות, נר פחות.
אוקיי.
אוקיי? זאת אומרת, צריך להתחיל עם כל האור.
אוקיי.
ואז לרדת כל יום בנר.
אוקיי.
אוקיי? יש איזה הרבה הסברים. בגדול, הרציונל הוא שכאילו, בהתחלה מאוד קשה, יש חושך מאוד גדול, אז תדליק את כל האור, ואז כל יום זה נהיה קצת פחות קשה, אז כאילו צריכה פחות...
אוקיי.
סבבה, בגדול.
כן, כן.
בית הלל אומרים בדיוק הפוך. נפסק להלכה שאנחנו נדליק נר אחד, נר שני, נר שלישי, וכן הלאה.
כן, יש תהליכים לדברים.
כל יום נוסיף. ובית הלל קוראים לדבר הזה, מוסיף והולך.
אוקיי.
מוסיף והולך. עכשיו, כאילו אני לא, אני בא לבית כנסת, אני לא אניח עכשיו תפילין של יד, אני אגיד, תחיל עם תפילין של יד, עוד חודש, חודש, אני אסיף גם את הראש. אני מוסיף והולך. זה כאילו גם, כאילו... אבל הם אומרים מוסיף והולך. והסיבה שהם אומרים מוסיף והולך, כי בעבודת השם חייב להיות חידוש. אתה חייב כל פעם לכבוש פסגה נוספת. זאת אומרת, הגעת לאיזשהו רף מסוים, אתה לא יכול להישאר פה, אתה צריך להמשיך. כאילו, כל יום, כל פעם תוסיף, עשית מצווה, הדלקת את הנר, זה יוצאת עד החובה, תדליק עוד נר יום אחרות, עוד נר יום אחרות. הולך ומוסיף, הולך ומוסיף, הולך ומוסיף. כי בעצם, וזה השורה התחתונה, וזה גם מתקשר ליוסף ולפרשה, אם אתה לא הולך קדימה, אם אתה לא מתקדם, אם אתה לא עולה, אתה בהכרח
יורד.
יורד.
כן.
כי הרף הולך ונהיה יותר גבוה, וזה שאתה נעצר בנקודה מסוימת, אתה אומר, טוב, זה פה טוב לי.
כן.
אז אחלה, יצרת בנקודה הזאת, אבל במקרו כאילו אתה נעצר, אבל ממשיכים, כולם ממשיכים להתקדם, את מבינה מה אני אומר?
ראיתי מאמן כושר שאומר את זה פשוט בצורה אחרת ממה שאתה אומר. כאילו, הוא אומר, אתה רוצה לעשות שינוי בחיים? תעשה אותו. אל תגיד, עכשיו אני רוצה להפסיק לשתות קפה עם סוכר. אל כל פעם תוריד קצת, קצת. אתה רוצה לעשות את השינוי? תוריד סוכר לגמרי. תוך שבוע, שבועיים, אתה תפסיק לרצות קפה עם סוכר. כאילו, תעשה את התהליכים שאתה רוצה, וכאילו, פשוט תעשה אותם.
לא, אז זה דווקא מתקשר שפשוט תעשה, כאילו, אל תשאיר את זה בגדר הרעיון, תוריד את זה לביצוע. אבל לא, זה מה שאני רוצה לך. אם עכשיו החלטת שאת עושה ספורט, בסדר, לקחת את זה לקושי, אני אקח את זה, זה. את עושה ספורט, ואת עושה, וואלה, אימון אחד בשבוע. בסדר, החלטת שאימון בשבוע, אחרי תקופה את אומרת לשני אימונים בשבוע, את אומרת, זהו, זה הנוסחה בשבילי, שתי אימונים בשבוע, מספיק לי. אז בסופו של יום, השני אימונים בשבוע האלה, את כבר תעצרי, ואת עושה, נגיד, שעה כל אימון. זאת אומרת, הגוף שלך כבר התרגל לזה, אז זאת אומרת, את לא מתפתחת, את כאילו, בהכרח כאילו,
נכון,
הולכת
זה,
אחורה.
זה גם מה שניסיתי להגיד, שכאילו, שהוא אמר, השינוי לא בא מזה שאתה כאילו מוותר לעצמך. כי זה, בסוף זה ויתור, כשאתה מתרגל לרק אימון אחד הזה בשבוע, כי זה מה שמתאים לי. אז כאילו, זה לא מביא אותך לשום מקום. זה כמו נכון. שהיית, לא יודעת מה, עושה הליכה מפה ל, לא יודעת מה, לבית כנסת כל יום. כאילו, אוקיי, זה בסדר, זה הליכה של 5 דקות. אבל זה לא נותן, כאילו, זה לא עוזר לסיבולת לבריאה שלך, זה מה שאני אומרת. כן. לא יודעת, אם אני מצליחה להסביר את עצמי...
אני מבין מה את רוצה להגיד, אבל לא נראה לי שאנחנו מבטאים, לא אני ולא את מבטאים את זה בצורה...
המיטבית.
הרעיון הוא שפשוט כאילו, זה כזה, זה חלק, בסדר? זה הר ממש ממש תלול. בסדר, אתה מטפס הר ממש ממש תלול. ואם אתה לא תהיה כל הזמן בתנועה ותמשיך לכיוון למעלה, ואתה תצר, אתה... אוקיי, אני עצרתי בנקודה, אבל אני מחליק טיפה, אני מחליק טיפה, אני מחליק טיפה. סבבה שאני עצרת באותו נקודה, אבל זה שאתה לא מתקדם, אתה יורד, אתה כאילו נמשך כאילו לכיוון מטה. יש איזושהי אנרגיה מסוימת, זאת אומרת, אם אתה לא תשקיע ואם אתה לא תשבור את התקרה הצרוכית של עצמך כל פעם וכל פעם ולא תגיע, אז האנרגיה הזאת גם תלך למקומות אחרים, מבינה? ויגלגל למקומות שפחות טובים. אז יהודי צריך כל הזמן לכבוש את עוד פסגה ועוד פסגה ועוד פסגה. בגלל זה גם ביהדות אומרים, אין דבר כזה לצאת לפנסיה, כאילו, תעבוד, הרבי אומר, הרבי מלובביץ' היה אומר, אני זוכר יכולה לומר את המשפט במדויק, אבל בגדול כאילו אומר שבן אדם, שדוד המלך אומר את זה, שבן אדם צריך לחיות, שבן אדם כאילו אמור לחיות עד גיל 70, כל שנה מעל 70 זה בעקבות חסדים שהוא עשה.
אוקיי.
לא מצליח לזכר במשפט המדויק, אבל, ואז הוא אמר, דווקא עכשיו שאני ב-70, מה פתאום שאני אפרוש? אני צריך לעשות יותר, אני כאילו... אני הזמן שחסדים פה, אני צריך לתת פה יותר תפוקה. וזה הקטע אצלנו, שאין אצלנו דבר כזה לצאת לפנסיה. אנחנו צריכים כל רגע שאנחנו פה בעולם להיות בעשייה ולהרגיש שאנחנו עושים עוד ועוד ועוד ומטפסים יותר למעלה. וזה גם מתקשר ליוסף שכאילו, הוא עושה, הוא לא מפחד. הוא עושה ודברים מסתדרים לו.
אחרי שמסכן העיפו אותו מהבית ושמו אותו בכלא וזה וזה וזה, דברים מתחילים להסתדר.
זה הקטע
שאתה... רצו להרום אותו, רצו זה.
שאף פעם, זה מה שדיברנו שבוע שעבר, שאתה אף פעם לא יודע איך הסיפור שלך ייכתב, ואיך דברים שעשית עכשיו ישפיעו על העתיד, ואיך אלוהים מתכוון להביא אותך לנקודה שאתה אמור להיות בה, באיזה דרך.
כן, מה היית צריך ללמוד?
כן, כן.
על בשרך.
כן, ושזה גם שאתה במקום שפופו אור וחושר, גם שאתה במקום הכי חשוך שיש, אתה לא מבין איך יכול להיות שמחר בבוקר אתה תהיה במקום הכי מואר שיש, שזה יכול לקרות בין לילה.
כן.
נשאר עם המסר האופטימי הזה, שהאור
יכול לנצח את החושך.
צריך לשלוח קודם. אבל אנחנו נשאר עם המסר שהאור יכול לנצח כל חושך.
יופי.
שיהיה חג שמח.
חג שמח, אוהבים אתכם. אוהבת אותך, נתראה בשבוע הבא, חברים. ביי.